טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נמצאים ככה שבועיים בערך, שבועיים קצת לפני ל"ג בעומר. אז יש את השיעור הזה ואת השיעור הבא שלפני ל"ג בעומר. והייתי רוצה לפחות את השיעור הזה להקדיש בשביל המאורע. ואולי גם את השיעור הבא, כי יש משהו מאוד מאוד יסודי בל"ג בעומר שהוא כולל את כל מה שאנחנו לומדים. והוא כל הרעיון של תורת רבי שמעון, תורת הסוד. ואת החשיבות שלה. הייתי רוצה ככה שנתחיל לדבר בעניין הזה. תראו, אנחנו רגילים הרבה פעמים, בוא נגיד ככה, אם תשאלו, בוא ניקח את הישיבה. תשאלו בחור מהישיבה, מה השאיפות שלך? במקרה הכי טוב, מה הוא יגיד? תנו לי אתם, אני...
לסיים ש"ס
במקרה טוב. לסיים ש"ס. לסיים מסכת. מה תחליט? הוא אגיד לך, לסיים מסכת ועוד מסכת. או במילים גבוהות, ידבק בהשם, משהו כזה כללי. אנחנו מדברים על ישיבה דתית לאומית. לא ישיבה חרדית. ואני אומר לכם, שאלו שאיפות בינוניות. ואם אפשר, אני אוסיף גם את המילה מאוד. בגלל השאיפות הבינוניות האלה, יש המון קשיים בדור הזה. בגלל השאיפות הבינוניות של אנשי התורה. לא של החילונים. אנחנו בשיעור הזה לא הולכים להפיל שום דבר על החילונים. את האמת גם לא על החרדים. רק על מי שיש עליו את הציפייה. וזה מה שנקרא הציבור של הציונות הדתית. וכשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו מבינים שזה ממש ממש לא המטרה. אני גם אסביר למה הדבר הזה יוצר את כל הצרות, את כל הבעיות. תראו, המטרה של התורה היא בכלל, אתם יודעים מה המטרה של התורה? דיברנו על זה בשיעורים. יפה מאוד, לפתח בנו נבואה. שכנה שמעת וקשבת לשיעורים. השאלה היא אחת, אני אשאל את השאלה הזאת בישיבה. כמה יענו לי את התשובה הזאת?
כן, זה קצת, כי יש מקרי ידוע, שיעמי לרב שבטודי,
שמה היה שם?
זה יקרה זה? הרב ג'אמי שאל אותו, מה אנחנו רוצים משהו פתור שבוע פה הרב של הטובי? והוא שאל את הרב שילו, מה מטרה שלך את זה לעשות? הרב שילו אמר לו, סיים שעס, הוא צעק עליו, מה פתור? צריך להיות מביא. אז כן מביא את
זה פה. אבל תראה איך אתה מספר את הסיפור הזה. מספר אותו עם חיוך.
נכון.
אתה יודע למה?
למה?
כי גם כשאנחנו שומעים את המילים האלה, נכונים שזה לא באמת. הלוואי ש... ואם כן, אשריך. אבל אני יודע שזה לא באמת. בוא נגיד את האמת. אנחנו יודעים שזה משפטים יפים, כי אני זוכר, בתחילת המלחמה היה איזה רב שאמר, אמרו איפה הרמטכ"ל היה בשביל באוקטובר, איפה זה? שהוא איפה הרבנים היו. אז אני זוכר איזה רב שאמר את זה, באמת, איפה הרבנים היו? הוא אמר את זה כזה בחיוך. זה לא מצחיק. באמת איפה הרבנים היו? אם אתה לא מבין שאתה אמור להניק את הדור, ואתה אמור להזיז פה משהו, ואתה אומר את זה בחצי צחוק, אז זה לא באמת. כשאומרים לרמטכ"ל, אתה השם, הוא לא צוחק. כשמישהו לא מצליח בצבא, הוא לא אומר את זה בצחוק. אני אומר לך, כי אני יודע שזה משהו כולם היו מספרים בצרך הזאת. וזה בחצי, בין רבע לחצי בדיחותה. אבל זה לא מצחיק. המטרה של התורה זה נבואה. האם מישהו שואף לזה? מישהו מנסה לבדוק בכלל מה זה נבואה? זה מעניין אתכם? אתם למדתם על זה פעם? חפרתם איזה מראה? אני רוצה להיות נביא. עכשיו תבינו, אתם לומדים 24 שעות תורה. במשך 5, 6 ו-7, גם 10 ו-12 שנה. וכשאלה את הבן אדם הזה שלומד 12 שנה, מה אתה רוצה להיות? 99% יגידו לסיים שעה סגל. אלו שאיפות של אנשים בינוניים, אם תרצו גלותיים. עכשיו בואו, אני קצת פתוח ואני אגיד משהו שהוא קצת אולי קצת חריף, אבל... מחילה, אבל זאת האמת. אני חושב שהדבר הזה הוא קשור בין לבנים, בין לבנות. יש לי גם לבנים וגם לבנות קשיים בעולם הצניות. לבנים, מה שנקרא שמירת הברית, לבנות. אני מקבל פעם, פעמיים בשבוע שאלה על למה צריך להתאבש בצניות. כל אחד והקושי שלו ורמתו הנפשית. ו... אז הסיבה שיש את הקשיים האלה היא בגלל שאין שאיפות רוחניות. כלומר, יש, אבל שאיפות שאנשים בינוניים. ואני בכוונה אומר את המילה בינוני כבר 5 פעמים בשיעור הזה, כי המילה בינוני היא המילה מדויקת ביותר לזה. מי זה הבינוני, אתם יודעים?
לא, צדיק, כאילו שיש לו מחשבות.
איפה זה מופיע במושג בינוני?
זה במשנה.
כן, במשנה, אבל מי נדבר על זה בהרחבה רבה? בעל התניא. ספר התניא נקרא ספר של בינונים. אבל בארץ ישראל ועמך כולם צדיקים. לא בינונים. כולם צדיקים. דרך אגב, כשאומרים לכם תמיד, אני נפגש עם זה תמיד, מעביר איזה שיעור, אתה מדבר על החשיבות של לימוד, של לשאול שאלות ולחקור ולהעמיק ולהבין איך הדברים עובדים, ותמיד בא לך איזה מישהו תמים כזה, אומר, אבל רבי נחמן אמר לא ללמוד אמונה, ולא לחקור.
הוא אומר רק
צדיק גמור רוצה לחקור. אז מה שלפת להם? אתה תמיד לשלוף או שהתחלת להתפלסף? צריך להבין מתוך ענה להביל כעיוולתו. אבל במקרה הזה זה ענה לחכם כהחכמתו. רבי נחמן בעצמו אומר את זה. רבי נחמן בעצמו אומר את הדברים, אני שכן צדיק גמור, צריך ללמוד. ובארץ ישראל כולם צדיקים, ואמר כולם צדיקים. זה לא משחק לשונה, ואמר כולם צדיקים. לא, באמת כולם צדיקים. למה? כי צדיק זה מישהו שיש לו שאיפות. הוא לא, אפשר לומר, צדיק הוא חירותי. הוא לא חושב כמו עבד. ואנחנו חושבים כמו עבדים. לסיים מסכת זה להיות עבד, אם זה המטרה שלך בחיים.
למה?
כי המטרה זה לא לסיים מסכת, המטרה זה להיות נביא. המטרה בגלות זה לסיים מסכת. כי הוא לא חירותי. לצאת לחירות, הכוונה היא שאני לא רוצה יותר להתגבר על התאוות שלי. אני רוצה שהטבע שלי יהיה מלא בקודש, לא בתאוות. ואתה כופה את עצמך בלהיות עבד אם זה מרכז חייך. כלומר, אני אומר, כל חיי אני רוצה מוסר כובש ולא מוסר ישר. זה בעצם מה שאתה אומר, שאתה אומר, תחליט חיי זה לסיים מסכת. אני עבד, זה במילים אחרות אותה מילה. ורוב האנשים עבדים. רוב הדתיים עבדים, ורוב מי שלומד בישיבות קדושות. הוא גם עבד. כן.
אבל איך מגיעים? אתה לא דרך חיים תורה, דרך
הלסיים? איזה לימוד תורה? של רבי שמעון. זה לא יגיע דרך דשתיים על הגמרא. מכיר את זה? בגמרא יש הכל. לא, בגמרא אין הכל. לא. אין שם סדר, יש תל שאלות. זה יש ברמחל, זה יש בבעל הלשם. אין זה בגמרא. תסתכל, תלמד גמרא, לא תדע קבלה. לא יקרה. גם, דרך אגב, לא תדע מתמטיקה. זה נחמד שבדף ח' שם בסוכה יש איזה ציורים. זה נחמד, אבל זה לא מדהים את מתמטיקה. וכדי להיות נביא צריך דברים אחרים. בוא נדבר על זה אולי אחרי זה. אבל זה לא המטרה של התורה. המטרה של התורה זה נבואה. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם רגע מינים שכותב הרב קוק באורות הקודש וגם באורות. ותראו שאני לא מדבר בשמי, אני מדבר בשם הרב קוק. תראו את המילים. באמת, חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות. כאילו, לא נורא, אתה לא איזה מושלמי. לא נורא. לא, לא, לא. תקשיבו טוב למילים. כי אם מום ומחלה, אני אקרא שוב, מום ומחלה. יש בן אדם חולה סרטן? זה נקרא מחלה, נכון? יש בן אדם שלא רוח הקודש? זה גם מחלה. יש בן אדם שאין לו רגל? זה בעל מום? יש בן אדם שלא רוח הקודש? זה גם מום. ובארץ ישראל היא מחלה מחאבת שהיא מוכרחת להירפא. שאלה, האם מכאן אתם מבינים שרוח הקודש זה פריבילגיה? לא, נכון? ללכת עם רגליים זה פריבילגיה? לא. רוח הקודש זה פריבילגיה? לא. עכשיו, כמה אנשים שואפים לרוח הקודש? אם תדבר איתם, יגידו לך, התחרפנת על השכל. נכון, זה כאילו משהו שהוא בכלל... אתה לא אמור לדבר על זה, אנחנו אומרים ללמוד... כן, עיקר שסופו הסכים. זה נקרא להיות עבד. כי המטרה זה מוסר ישר. שהטבע שלי יהיה טהור. וטבע טהור זה חלק ממה שנקרא נבואה.
אפשר לשאול כמה
כן, זה קשור. איך זה נקרא בכוזרי? השכל הפועל. גם הרמה אומר שלא יהודי חייב את זה. אפשר גם שגוי תחול על רוח הקודש. כתוב בין יהודי ובין גוי, כתוב הרמב״ם בציטוט הידוע של החרדים למה הם הולכים לצבא. נכון? כן, רק תגיד להם שבסוף הציטוט כתוב כדוד אביו, ודוד עשה 18 מלחמות. תמסור להם. כן. לא, אבל זה שנייה רגע לפני זה. אבל טוב, בוא נימן רגע מה ההגדרה אולי הראשונית של רוח הקודש. אבל אי אפשר להגיע לזה באמת, לרוח הקודש עמוקה ביותר. יש דרגות, נדבר על זה עכשיו. יש אולי ניצוץ מזה, יכול להיות באומות העולם משהו ניצוצי ממש, אבל בעם ישראל, אני חושב שתאפשר, זה משהו שאני לא מדבר עליו כפילוסופיה עכשיו, כי זה רעיון מיסטי. אני כבר אסביר מה זה, ואני רוצה שנראה את זה במציאות, איפה זה קיים ביותר. זה שאלתך, אם שעה שבורסקים הוא לא הבסיס. באמת? הוא הבסיס? האם אתה רואה אנשים מתקדמים מהבסיס? עם כל החיים נתקעים מהבסיס. אין להם אפילו שאיפה. אני זוכר שבשיעור דלד ישבתי ולמדתי דעת תבונות לרמחל, עם כל המושגים שהנהגת איחוד והנהגת המשפט. עכשיו דעת תבונות לרמחל זה ספר אמונה, בסדר? זה תקופה שאסרו בה על רמחל לכתוב קבלה. ואיזה חבר ככה הגיע ואמר, זה ספר שאני כנראה בחיים לא ילמד. למה? למה אתה חושב שזה פריבילגיה ללמוד את זה? למה אתה חושב שזה פריבילגיה?
שאלה אם זה שלבים, או שזה שכל אחד ימצא את איפה מתחיל בזה?
אמרת אותו דבר.
לא, אני אומר, כל אחד צריך עכשיו, כאילו, כל אחד צריך לספר קבלה בבוקסה, או ש...
לא, אני לא רוצה לענות על התשובה, שאני רק רוצה להגיד, אתה שואף לזה, זה מעניין אותך, זה חשוב לך, אתה מבין ש... אני מדבר איתך עכשיו. אני מדבר עם הגוף שלך או עם המהות שלך שנקראת נשמתך? כנראה אני מדבר עם המהות שלך. אני לא מדבר לא עם פה, לא עם עיניים, ולא עם אף, ולא עם אוזניים. אני מדבר עם מהות. למה שאתה מתעסק בתורה, אתה מתעסק רק בגוף של התורה כל היום? למה אתה מתעסק בגופי התורה, בהלכה ובגמרא? מה עם הנשמה של התורה? מה, היא לא שווה משהו? הגוף הוא הדרך להגיע אל הנשמה. אז זה נאמר הלכה, אותיות כלי. היא כלי, בשביל להופיע בתוכו משמעות. אבל אתה רוב יומך מתעסק בגוף. ומה הפלא שתפילתך תהיה גוף? שפתיים דובבות בלי טיפת נשמה. גם אין לך מושג מה זה גדול, מה זה גיבור ומה זה נורא. גדול זה, כמו שלמד אצל הגננת, גדול וגיבור זה. גיבור ונורא זה מפחיד. וזה לא זה, לא זה ולא זה. כי בחיים לא פתחת. המקסימום שדרכו התפללת זה כוונת הלב. ולא נראה לי שמישהו בתפיסת הרב קוק כתב את כוונת הלב. נראה לי, לא נראה לי. וגם לא של רמחל, לא נראה לי. בסדר? וגם זה במקסימום, כן. וכזה אני התפילה נראית בצורה כזאת. זה כואב? כואב לך שאתה כאילו... אני מדבר גם למצלמה, כואב לך גם זאת שיושבת הבית שמעת שהתפילה שלך נראית כאילו מילים במילים ומלל ומלל. אתם יודעים למה יש דטלשים? אני דיברתי לאחרונה עם איזה בחור צעיר שהתלבט באמונתו, אז אמרה לי, סתכל, פעלתי איתו, סתכל, אתה רואה כאן מישהו מתענג? מישהו נהנה? מישהו מחובה? זה הולך את כולם כמו זומבים? באתי אותה צודק. כולם כמו זומבים. כולם מתים. מתים חיים, לא באמת. למה? אני אגיד לכם את האמת למה? בואו אני אקרא לכם רגע שאלה. ואני אגיד לכם למה. שאלה ששאלה התלמידה, אני חושב, בתחילה דרכה היא שאלה את זה, היום אני חושב שכבר לא הייתה שואלת את השאלה הזאת, אבל אני חושב שזאת שאלה שהיא מהותית. מה העניין קריאת תהילים מרפואה או שמירה על חיילים? כי בניגוד לתפילה, תוכן פרק התהילים לא תמיד מתחבר עם הבקשה הפנימית. זו שאלה עמוקה מאוד. מה אמרה כאן? אמרה, אני רוצה, אנחנו אומרים להגיד תהילים על חיילים. עכשיו, היא חכמה, היא רוצה להתחבר, היא צודקת. יש כאלה שלא רוצים להתחבר ורק קוראים, חושבים שאם יגידו כל מיני כשפים, זה יקרה איזה משהו. עכשיו, כן, יש איזה משמעות, זאת אומרת, אני כן משתנה כי אני, יש כאן משהו של תורה, אבל אתה לא באמת משנה את עצמך יותר מדי. אבל זה חלק מקטנות המוחי, כלומר, אני מספיק, אני בסדר. הפינה. מה היא שאלה פה בעצם? היא אמרה, תקשיב, אני רוצה שהתפילה תתחבר למציאות, והיא לא. עכשיו, היא באמת שואלת, וטוב שהיא שואלת. אבל כמה יש כאלה שבאמת התפילה לא מחוברת למציאות והם לא שואלים? שמה שקרה עכשיו, תפילת 18, מדברים על קיבוץ נדחי עמו ישראל. וזה מעניין להם את הסבתא. מה אכפת לי מקיבוץ נדחי עמו ישראל, ריבונו של עולם? אתה יודע למה זה לא מעניין אותו? כי כרגע, בוא ניקח משהו הכי חשוב. הוא מחפש שידך. בשיעור ד' בישיבה. הוא מחפש שידור. הוא לא בראש אפילו, זה לא מעניין אותו. לכאורה, יש עליו כף זכות, נכון? ואני אומר לך שאין. אתה יודע למה? כי אתה יודע למה הוא אמור להתחתן? אם היה לו באמת שאיפות רוחניות אמיתיות לנבואה ולרוח הקודש? לא בצחוק באמת, כי זה מום? אז היום מבין שהוא בונה את הבית בשביל זה. בשביל קיבוץ איתך עמו ישראל, בשביל בניין ירושלים. אבל אין לו שמץ של מושג מה הקשר בין בניין ירושלים לבין החתונה. חוץ מזה שזה איזה משפט יפה, שאתם תבנו עוד אבן בבניין ירושלים. וזה לא יותר מזה. וזה אשכרה לא יותר מזה. וזה המהות של חתונה. דרך אגב, לא, אני ממציא, זה כתוב את זה בשבע ברכות במפורש. אבל אני מקשיב לשבע ברכות. יש בופה. ו... זה חתיכת מום. השאיפות הרוחניות הדלות האלה הם מום. השאיפות הרוחניות של המוסר הכובש הם מום ומחלה. תגידו, אכפת לכם שאין בית מקדש? אני שואל לכם שאלה אמיתית, אבל סליחה שאתם הניסיוני, אבל אכפת לכם, אני שואל גם את האנשים בבית שלה, אכפת לכם שאין בית מקדש? זה מעניין אתכם? זה מציק לכם? היה עכשיו ערב פסח. בכיתם שלא היה קורבן פסח? חיכיתם בטעות לאיזו החלטת ממשלה ברגע האחרון שזה עתירה של בגץ? חיכיתם? או שסתם, כאילו. איך אמר לי איזה אחד? איזה משוגע אחד מנסה לעשות קורבן פסח דרך הממשלה. משוגע, אתה קורא למי שמדבר על תכלית הבריאה. אז מה אתה? מה אתה? למה אתה שואף? זה מעניין אותך בית מקדש? מתי קמת לאחרונה לתיקון חצות? צריכת לקום לתיקון חצות? אתם יודעים, כי החז"ל אומרים שכינורו של דוד היה מאיר אותו. כמובן זה מדרש. כינורו של דוד, הכוונה היא ללב של דוד. הוא לא היה צריך איזה לעשות עצמו שעון מעורר באפליקציה להתעורר. הוא היה מתעורר לבד, כי הוא לא היה מסוגל לישון בכלל. מי מסוגל לישון שבית המקדש חרב? סופר על זה איזה בחור שרצה לשמוע את הרב חוק אומר תיקון חצות. רצה לשמוע, הרב חוק בוכה בזמן תיקון חצות. הוא התחבא מתחת המיטה של הרב חוק. ואז הוא שמע, ואז הרב חוק נכנס לחדר, והוא התחיל לצרוח. אז הוא פשוט נבהל וברח. כי באמת כאב לרב חוק שאין בית מקדש. זה לא המשחק. זה לא איזה בשביל ההרינג אחרי התפילה עם הדג מלוח והזיתים והקרקר. בעזרת השם שיבנה מקדש. לא, לא, לא. אין בעזרת השם, תיצור. למישהו כואב שאין משיח? אנחנו רוצים? אנחנו, הרי משיח, אנחנו, כן, אני מקווה שכולנו יודעים. אפרופו ל"ג בעומר, מרד בר כוכבא. משיח זה לא סבא זקן שרחוב על חמור. ושופר של המשיח זה לא שופר פיזי, נכון? כולנו יודעים את זה. שהחמור זה המדינה. המשיח זה דמות פוליטית שמניגה את המדינה אל הקודש, והשופר זה... דיברנו על השופר? תקע בשופר גדול לחירותנו. השופר זה החירות, השופר זה בעצם התוצר של הכפירה, התוצר הטוב. דרך אגב, מה התוצר הרע של הכפירה? לא, הגללים של החמור. לא, הגללים של החמור. נכון? מה אומר רב יוסף בגמרא?
הזכיר
שבט בהר בצל של הגללים. רגע, אם יש צל, זה אומר שזה הר גדול, נכון? של צל. מה זה הר של צל? נכון, דיברנו על זה. הרצל. הר של צל. אז הרצל המתבולל, אמנם הוא התוצר של הכפירה, יש בו צד רע, אבל גם הוא... הוא גם זה שיוצר את חמורו של משיח, את המדינה. זה החזון שלו. אז יש גם התבוללות ויש גם כפירה ויש גם הרבה פוסט מודרנה וליברליזם וגועל נפש של מדיה ומה שאתם רוצים יש. זה הגללים של החמור, אבל יש גם שופר. השופר זה התוצר הטוב של הכפירה. השופר זה החירות, כי הכפירה מה יוצרת?
בירור אמיתי
של האמונה, שהתורה תהיה חקוקה בנו, בטבע שלנו, מתוך מוסר ישר, ולא מוסר כובש. כשאתה שואל אותי למה אני שומר שבת, כשאני עונה לעצמי למה, מה עכשיו זה כבר מפסיק להיות מוסר כובש, והופך להיות מוסר ישר. יש עוד עבודה רמי להבין את זה, גם להוריד את זה הנפש, אבל זה ההתחלה של זה. אז השופר של המשיח זה זה. זה התוצר הזה של החירות. מה שיוצר אותו זה תורת הסוד. פנימיות התורה היא שופרו של משיח, כך מסביר בעל הסולם. תגידו, כואב לכם שרוב עם ישראל אין לו שמץ של מושג מה שאמרנו עכשיו? וכולם חושבים שמשיח זה אשכרה סבא זקן שמגיע מהשמיים על חמור ומתבלבלים מיכה בין סנטה קלאוס לבין המשיח. אתם מבינים את הבעיה שיש בו? זה כואב לכם? אתם מנסים להסביר לאנשים את הדבר הזה? זה בוער בכם להסביר? כי אם לא מסבירים את זה, אז כל המציאות נראית אחרת. צבד את זה המון פעמים. אבל לפני שאני אסביר גם למה המציאות נראית אחרת, אתם מבינים שיש פה אשכרה תפיסה, אם תרצו נוצרית אפילו, של מה זה משיח, של איזה דמות רוחנית שכזו שמשנה את העולם בהוקוס פוקוס, שהכל רוח. לא נכון, משיח דווקא זה הרחוב על החמור, מי שמנהיג את החומר. הוא מלך, הוא לא רב. בר כוכבה היה משיח, לכן אצל החרדים לא מספרים על בר כוכבה, אתם יודעים. אתם מכירים את אלעזר שטרום? יש לו כמה דיונים עם הרב שר, כי הוא מעניין, אז הוא למד בפונוביץ'. הוא אומר, אני מודה, למדתי פונוביץ', למדתי בני ברק, לא הכרתי את בר כוכבה. למה? זה לא מתאים לאתוס. זה לא מתאים לאתוס. חרדי שיושבים כל יום ולומדים תורה, ואשכרה המשיח בסוף זה ראש סיירת מטכ"ל. הרסת הכל. רגע, רגע. אבל תבינו את הבעיה פה. אני רוצה להעמיק רגע בבעיה. יש פה בעיה קשה. רוב עם ישראל חושב בראש חרדי שמשיח זה סנטה קלאוס שבא מהשמיים. עכשיו, שאין את התודעה שמשיח זה אשכרה דמות פוליטית שאנחנו צריכים ליצור בתודעה שלנו, מה זה אומר בעצם? שבא המשיח, זה יוצר פסיביות בגאולה. אם זה יוצר פסיבת בגאולה, מה קורה בעצם בינתיים? יש מיליון הרוגים. למה? כי אין משיח. כי אין תודעת גאולה, כי אתה חושב שהכל ירד מהשמיים. תארו לכם, עם ישראל יבין רק את הדבר הזה, שמשיח זה דמות פוליטית. אתם יודעים מה יקרה? כולם יחשבו בבחירות הבאות. מי? מלך המשיח. איך בוחרים משיח? ואז גם... אותו, ממילא תקום דמות פוליטית שתגיד לי, אני אעשה את זה. אבל שעם ישראל זה מעניין אותו בכלל, כי מה שמוכרים לו כל היום זה תורה של ג'אנק פוד, במחילה על הביטוי, אבל תורה ג'אנק פוד של תעשה ותקבל פרנסה, תעשה ותקבל בריאות. אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר שהם לא קיבלו פרנסה אחרי שהם עשו את זה? יש אפילו שאלה בספר החדש שיוצא בעוד יומיים על מישהו שככה שואל את השאלה הזאת, שהוא ביקש שאם הוא קין איזה ספר מאיזה אילולה, אז הרב בריך אותו שלו ככה וככה, וכל מה שהוא בריך אותו קיבל הפוך. אני אישית קיבלתי ברכה פעם הרב שאני מי הוא היה שלום לא נגיד את שמו, אבל ביקש לנו ברכה לרפואה, והוא אמר בשביל שני אנשים, והוא אמר שניהם יחיו. ושניהם מתו. אתם יודעים כמה כמון יש? שמתי שהוא התייאשו כך תרפאי רפואה, כאילו התורה זה, כאילו אלוהים זה סנטה קלוס מחלק מתנות. ואיך התורה נתפסת בעיני אנשים, בעיני רוב העם שישו קצת כזה את מוח? איך התורה נתפסת?
ספר
חוקים הזוי מיסטי. אני רוצה לשמוע, זה ינהיג את האומה? זה משיח? זה יבוא וישנה פה הכל? א', לא רוצה שיבוא בחיים. ב', אם הוא יבוא, איך יבוא? מה יבוא? על חמור? שיבוא על חמור, יופי, שיבוא. נחכה לו בסיבוב. מה, אתה פסיכי? אתה יודע כמה דתלשים יש בגלל זה? בגלל שככה נשמע המשיח, והתורה נשמעת לא מחוברת למציאות. אתם יודעים כמה דתלשים היו אחרי ההתנתקות? כשהבינו שהתורה של הציונות הדתית לא מחוברת למציאות? כמויות של דתלשים. בעקבות ההתנתקות, ברור. היא גם חזרה בתשובה הייתה אחרי ששתי ימים, כשהתורה התחברה למציאות. בואו נראה, נקרא לכם עוד משהו. הנה, תראו, סתם, תראו, עכשיו סתם אני מקבל שאלה. תראו איזה בירור אמיתי שאנשים לא יודעים. שלום הרב, אני נערה במגזר הדתי-לאומי, ואני רוצה לשאול איך אני יודע שאני מסוע נכון מבחינת המגזר. אוכל עכשיו עולה בשאלה הזאת, ושוב, איך אני יודע שדווקא המגזר אליו אני משתייכת כרגע הוא הנכון יותר עבורי? עכשיו תבינו, אני מכיר אישית סיפור של מישהי ששאלה את הרב שלה האם להיות חרדי או דתית לאומית, ואתם יודעים מה הרב שלה אמר לה? לא, דתי לאומי. אתם יודעים מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, אם תהיה חרדית תמיד תהיה סוג ב', כזה אל תהיה חרדית. אתם יודעים, זו תשובה עמוקה. אתם יודעים מה הוא אמר לה? אין לי מה להגיד לך למה כן. אני יכול להגיד לך למה לא. במילים אחרות, אין לי מה להציע. אין לי שום חזון. אין לי שום שאיפה לרוח הקודש, לנבואה, למקדש. אי שום דבר מזה לא מציאותי. וגם אם היה, אני לא יכול להסביר לך אותו, כי זה לא מציאותי, והכל ניסי ומיסטי. אז שם, רק תהיה סוג ב', ואצלנו את תהיה סוג א', אז בוא אלינו. שיווק טוב, לא? ילך ניתה חרדית. נשואה, גברים, ילד. חרדית, זהו. בגלל שלרב שלה אין חזון. אבל תבינו, כשהתורה לא מחוברת למציאות, היא גם מרגישה את זה. רגע, אם התורה לא מחוברת למציאות, אז מה הבדל בינינו לבין החרדים? אין הבדל. אבל זה הם יותר חזקים. אבל הם נמצאת שם. זה אינסטינקטיבי. היא לא חושב חושבת באמת, יש פה יותר אמת, ופה זה עמוק יותר, ופה התירוץ של הרב מסתמר או של הרב עובדיה. זה לא עובד ככה. זה יותר אינטואיציות. אני רוצה לראות לכם עוד שאלה, תראו. תבינו איך זה עובד, תבינו מה אנחנו יוצרים פה כשהשאיפות שלנו הן בינוניות, תבינו כמה דתלשים אנחנו יוצרים פה. אתה יודע, זאת תלמידה ששאלה אם היא רוצה ללכת לצבא. סליחה שהן שאלות רק מתלמידות, פשוט זה שאלות של הבנים, בדרך כלל משעממות. אז השאלה של תלמידות הן יותר חיות, אני רוצה לדעת איך חיות, איך זה הבנים, זה איך אתה יודע שיש אלוהים? טוב, יש שוב, תשמע. אני חושבת שמאז ומתמיד משהו קצת לא מתיישב אצלי באידיאולוגיה הזאת של הציונות הדתית. בסוף הייתי במדרשה, שמלדת את הקו הזה בצורה מאוד חד משמעית. אבל הרבה דברים במדרשה לא התחברתי, וחלק מזה זה זה. שמה? שבעיקר כי אני מרגישה שהעולם לא הולך לכיוון הזה. תראו את זה, פשוט מאוד. העולם לא הולך לכיוון הזה. זה לא מציאותי. דתיים לאומיים לא גדלים, תראו איך היא מסבירה את זה בצורה כאילו שהיא חשה את זה, היא לא חושב חושבת על זה גם, זה יותר אינטואיציה. אני לא חושב שזה נכון לחיות ככה, אבל תבינו לאיפה זה נע. דתיים לאומיים לא גדלים מתפקידי מפתח. העדה כלפיהם אולי קיימת, אבל חוץ מלהגיד כל הכבוד ולהגיע לשבעות שלהם, אחרי שהם מתים בצבא, אף אחד לא נותן לרעיונות האלו מקום. אז היא אומרת, אני לא ממש מגדירה את עצמי דתית, מבחינה דתית, אבל אם הייתי צריכה להגדיר את עצמי, הייתי אומרת שאני חרדיה ציונית. היא למדה שנה שלמה מדרשה דתית לאומית. שרוצה נגיד לו גם את שם המדרשה אחר כך. כן? אבל יש סתם שתבינו את הכיוון. אז מה התחושה שאנחנו יוצרים עם שאיפות בינוניות? עם תורה של מוסר כובש, עם גופי התורה ולא בתורה של ל"ג בעומר. אנחנו צריכים אנשים עם שאיפות בינוניות. שמי שאין לו נפש של ימי הביניים, במחילה על הביטוי, אבל כן, נפש של ימי הביניים, של שב אל תעשה עדיף, של הלכות, של מה רב אמר אני עושה כזה בקטן ולא חושב כלום, לא מצליח לשרוד שם. כי הוא רוצה להיות חירותי, והוא מרגיש כלוא בתוך 400 של הלכה. אז טוב מאוד שיש אנשים כאלה. שיתחילו למקום לנו לחשוב, אולי אנחנו עבדים. אולי אנחנו מתעסקים רק בגופי התורה, בפנימיות שהתורה לא קיימת, ואנחנו מחפשים את הלמה, ואז אנחנו לא חירותים, ולא מחפשים את החיבור הפנימי, אלא רק עושים כי. הרב אמר כי, השם אמר כי, כי, כי. רגע, ואיפה זה בתוכך? למה אתם חושבים ש... הלוחות הראשונים נשברו. בגלל זה. כי כפה עליהם רק יגיד. כי התורה הייתה הלכות בשבילה. התורה לא הייתה טבע חייהם. בגלל זה נשברו הלוחות. הלוחות, המושג שלהם זה, כן, היושר שלהם, זה הטבע הישר, והאות חקוקה, זה מה שהתורה חקוקה בנו. וזה נשבר, כי זה לא שייך למגמה הזאת בכלל. מישהו יודע שכל מה שאנחנו עושים בימי העומר זה ליצור את המוסר הישר הזה? מישהו יודע בכלל מה זה החסד שבגבורה, התפירת שבנצח, זה מעניין מישהו? זה מזיז למישהו? לא. לא, זה קבלה, לא נוגע. מום ומחלה. אתה בא על מום ובא על מחלה. עכשיו, אני רוצה רגע קצת להעמיק בדבר הזה. תראו, הרמב״ם מביא בערך, אם אני זוכר נכון, 11 דרגות של מה הם רוח הקודש. רוח הקודש ונבואה. מתחיל מרוח הקודש ועובר לאט לאט לנבואה. תראו רק מה הדרגה הראשונה, בסדר? ותגידו לי, אם יש את הדבר הזה, לכמה אנשים יש את הדבר הזה? בסדר? מעלה הראשון אומר הרמב״ם, תחילת מעלות הנבואה, שילווה את האדם, עזר אלוהי, יעוררו, ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון השפעת טובה על אנשים רבים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לתעולה זו, וזה נקרא רוח השם, או צלחה עליו רוח השם, או לבשו אותו רוח השם. זה דרגה ראשונה בנבואה מינימום. אדם אידיאליסט שלא אידיאליסט בפוטנציה, הוא גם עושה משהו עם האידיאלים שלו, והוא רוצה להוריד אותנו למציאות, והוא מתחיל להזיז דברים במציאות. יש לו שאיפה לשנות הודעה בעם ישראל, הוא רוצה משיח, הוא רוצה גאולה, ועכשיו הוא מתחיל להזיז דברים. הוא לא מדבר על זה רק. הוא מתחיל להזיז. אני אקרא עוד פעם. שילווה את האדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות, לא לדבר על, לעשות טובה גדולה בעלת ערך. בלי כאן דוגמאות, גם כגון הצעת קבוצת חסידים מדי קבוצת רשעים, הצעת חסיד גדול או השפעת טובה על אנשים רבים. והבאתי כאן את ההשפעת טובה על אנשים רבים. יש השורות הראשונות, זה אם אתם זוכרים, בשורים הראשונים קראנו לזה גם המלאך גבריאל, נגיד, חייל בצבא שמציל עכשיו איזה, יש בו, נכנס בו איזה רוח גבורה כזאת. זה גם סוג של רוח הקודש, קומה ראשונה של רוח הקודש. אבל בוא נגיד שזה רוח הקודש, היא גם גדולה מאוד, אבל רוח הקודש היא רגעית. כאילו שרגע אחד הצלת, אוקיי, וכאן יש רוח גדולה, רוח קודש, שהיא מעלת נבואה ראשונית, שהיא להיות אידיאליסט ולממש את האידיאלים שלך במציאות, ולא רק לדבר עליהם, לעשות אותם ממש. והוא הולך עכשיו ומשנה, והוא דרך אגב, הדרגה הבאה, אומר הרמב״ם, היא שירגיש האדם כאילו דבר מחל בו וכוח אחר עבר עליו שמדובבו, ואז ידבר בדברי חוכמה או תהילה, או בדברי תוכחות מועילים, או בדברי דברים מדיניים או אלוהים, וכל זה בהקיט ובמצב של שימוש החושים כרגיל. וזה שומרים עליו שהוא מדבר ברוח הקודש. והוא זה, שלמה ודוד, כן, דוד בתהילים, שלמה ומשלי, וקהלת ושיר השירים. כמו דוד ושלמה ושיר השירים. כלומר, שהוא, רוח הקודש מדברת מגרונו. הוא מדבר דברי מוסר ותוכחות ורעיונות מתור גרונו, לא כי הוא עכשיו חושב על זה, זה לא איזה משהו שהוא הושב וכתב לעצמו, אלא זה... כן, לא כמו נשעשב ושב וכותב לפני השיעור דברים, ואומר לכם אותם, ופשוט אומר מה שהוא כתב לפני זה, זה פרץ שיוצא ממנו. הוא לא חושב על זה, זה אינטואיטיבי יותר. צריך לייצר אנשים כאלה. אם לא, אנחנו במום, אנחנו חולים. זה לא פריבילגיה, אני אחזור שוב, זה לא מצחיק. זה מום. האנשים לא שמה. זה לא מעניין אף אחד. עכשיו, מה שאמרתי כאן, המעלה הראשונה, היא המעלה של השאיפות, של אין אותה לבינוני. כי הבינוני מה שיש, זה סיים מסכת. זה סיים מסכת. הוא לא בא להציל קבוצת חסידים, תראו את הגדרות שלו, או הצלת חסיד גדול, או השפעה טובה על אנשים רבים. מה, שינוי טקטוני במציאות, יש פה איזה שינוי ממוות לחיים, מתודעה. יש בך רוח שדוחפת אותך לזה? או שאתה בינוני? בארץ ישראל נולדים נשמות של צדיקים. אוקיי? נשמות של צדיקים. בעמך כולם צדיקים, לעולם ישו ארץ. הנשמות שיוצאות בארץ ישראל נשמות של צדיקים. כשהנשמות האלה לא יוצאות אל הפועל, אז מה שעושה זה שמרגישות חנוקות. ואז הן נופלות בפגם הברית, והיא נופלת בצניעות, וקשה להם, ומריר להם, ורע להם. למה? כי אין שאיפות. אתה מרגיש שאתה כלום. אם אתה מרגיש שאתה, וואו, אני מיוחד, יש לי נשמה גדולה, יש לי תפקיד גדול, יש לי תכלית, אז אתה לא תחטא. למה אתה חוטא? כי אתה מבין שאתה כלום, שאתה אפס. גם הרבה פעמים המקומות הדתיים, אולי גם ישיבות מסוימות, אני לא יודע, אבל גם מייצרים אפסים שכאלה, אם תחשבו על זה לעומק. קוראים לך לחשוב שאתה כלום בשום דבר, הרב הוא גדול. ויכול שזה גם הציבור שלנו, אני לא... תחשבו על זה, לא יודע. אולי יש את זה גם אצלנו. אולי, זה לא שלא לכבד רבנים. זה לא עניין שלא לכבד רבנים. זה עניין של... תזכיר לי עוד פעם איפה אני יודע שברך רגע? מה זכרתי? באתי לעבור לנקודה הבאה, ואז... מה אמרתי שלא חלקת עליי? אמרתי משהו על רבנים. מה דיברנו?
רבנים, אמרת... רבנים כרב הוא גדול,
זה... זה אומר שהוא אפס לרב.
כן, כן, נקודה של אפס, כן. תודה. יש תחושה הרבה פעמים... לא, זה לא שלא לכבד רבנים. זה שאני מכבד את הרב, ואני מעריך אותו ואני לומד ממנו, אבל... אני חושב שלהיות תלמיד של הרב זה לצטט את הרב. זה מה שהוא אומר קדוש, וזהו. מה שהוא אומר, זה מה שיש. ואין מעבר. זה בעיה. להיות תלמיד של רב זה לא לצטט את הרב ולא להגיד מה שהוא אומר. זה הופך אותך להיות בינוני וקטן באותו לצדיק. זה היה טוב בגלות. להיות תלמיד של הרב זה הרבה יותר מסובך בארץ ישראל. לקנות את המחשבה שיש לרב. לקנות את המחשבה שיש לרב. ואז להתחיל לחשוב בראש של הרב ולקדם את זה על הדרך נפשך. יש אחד מהמכתבים, אחד מהאיגרות שכותב, תלמיד של הרב קוק, הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה מאוד מאוד מעריך את הרב קוק בצורה מטורפת. היה תלמיד שלו, ממש למד ממנו הכל. ויש אחד האיגרות שלו שמישהו שם כותב לו על הרב קוק, והוא כותב, אני ירא מדבר על הרב קוק והכל, בסוף הוא כותב לו, ותדע שאני לא מחויב לרב קוק, אני מחויב לקדוש ברוך הוא, מחויב לאמת. זה עמוק מאוד. אני לא מחויב לאיש, אני מחויב לאמת, לרצון השם. זה שעכשיו הרב אמר משהו, זה טוב, רגע, יכול להיות שהוא אמר את זה לתקופתו. ומה אם עכשיו? לך אגב, הוא מביא גם דוגמה, הרב חרלאפ, הוא מביא שם דוגמה על אדם, על חבורה של חסידים, שהרב שלהם הלך לעולמו, וכל ערב שבת, וכל מוזי שבת, הרב שלהם היום עושה מזמורים, בנגינה ובנעימה, ואז הוא הלך לעולמו, וציבור גם שהבן שלו יעשה את זה, והוא לא עשה את זה. אז הלכו, אמרו, תגיד גם אתה את המזמורים, כמו אבא. אז הוא אמר, טוב, אני אעשה כמו אבא, בסדר. והוא לא עשה שבוע אחרי זה, ועוד שבוע. למה אתה לא עושה? זאת אומרת, אני עושה כמו אבא. מה זאת אומרת, כבוד הרב, אנחנו מבינים, מה זה עושה כמו אבא? מה, אני עושה כמו אבא, כמו שאבא לא עושה כמו אבא שלו, גם אני לא עושה כמו אבא שלי. וזה הדוגמה שהרב חרלאפ מביא כדי להסביר איך הוא הולך אחרי הרב קוק. הוא אומר, אני לא הולך אחרי הפרטים. הוא אומר, אני לא הולך אחרי הפרטים, אני הולך אחרי הכלל. הוא לוקח את העקרונות הכללים והעמוקים, אולי את שורשם אפילו. אבל עכשיו, דברים משתנים במציאות. צורך העניין, מוכן לפתוח את זה. הרב קוק כותב, באגרות כמדומני, על עלייה להר הבית, שהריחוק הוא הקירוף. כשמתרחק מהר הבית, כך הוא מתקרב להר הבית. הרב כתב את זה בתקופתו מלפני 120 שנה. על עליית הברון רוטשילד וכל מיני השירים כאלה להר הבית. הוא כתב את זה הריחוק או הקירוב. אז לא בדקו שום מידה, שום דבר, לא ידעו מה מותר, מה אסור. ועלו הרבה תיירים סתם ככה. האם לקחת את דברי הרב קוק ולצטט אותם היום, ולהסביר שמתוכם לא עולים להר הבית? נשמע לכם הגיוני? לא. הרב קוק כתב את זה לשעתו מתוך היגיון מסוים. אבל אם אני חושב לא בראש, שהוא כמו שסברנו עכשיו, אז אני לא לוקח את העקרון ומתוכו חי. כלומר, אני גם לא יכול לחדש ולהעמיק שום דבר ולהסביר שום דבר. אני רק מצטט, לא יותר. כי הוא גדול ואני קטן. זה בגלות. די שיש צדיק אחד וכולם מתכופפים אליו. פריץ צריך ואמר כולם צדיקים. איך אני לוקח את התודעה הזאת ועכשיו ממשיך אותה? אבל היום מדדו. אז בוא תבחן. אני לא, פעם שלא יגידו לי שהרב דניאל אמר לעלות להר הבית, אז יגידו לי לא לבוא לפה יותר. זה לא, לא, כן, אני מתחמק מהרבנות הראשית, כן. זו התשובה. אבל מי שרוצה, אני רק אומר ש אם בעניין שדיברנו על בית המקדש, מעניין אותך בית המקדש? האם בדקת פעם, האם מותר או אסור לעלות להר הבית, או שהסתפקת בתשובה שכנות תמוך, הנה הרב אמר שעשו? האם אתה קטן ובינוני? בשפל ומסכן, או שאתה צדיק. ובאמת רוצים מקדש, אבל באמת, אסור, אין, כי באמת, אין שום יותר, ואסור, אין בהם, זה אותה, לא מחל. לא מחל מותר מה אסור. זה לא, זה לא לשורה לך פה. אבל אתה בדקת? זה מעניין אותך? אתה רואה אנשים מולכים מפתיל תחלת. אתה בדקת לעומק, חקרת למה אסור? אבל לא מותר. כאילו, ואתה באמת רוצה את זה, וממש רוצה, אבל באמת, אין, מצאתי ואי אפשר, ואני לא, וזה, וזה, וזה כאילו, בשום דבר, לא מקלם את הגאולה, באמת, מחנת או שאתה פשוט מסתפק ב... שב אל תעשה עדיף, כי אתה קטן, כי אתה בינוני, כי אין לך שאיפות רוחניות. ואני חושב שהנקודה הזאת היא הנקודה של הגבוה אומר. שצריך לשים מתוך לימוד תורת הפנימיות התורה, מתוך תורת הסוד. תורת הסוד מלמד אותנו להיות קטנים, לא להיות קטנים. אם מלמד אותנו איך להיות נביאים, ואיך לתקן את העולם, הרי לא סתם בזכות התורה הזאת יפקון מנגלות, כפי שאומר רבי שמעון בעצמו, בזוהר. לא סתם דווקא על ידי זה יוצאים מהגלות. תראה, אנשים מתעדים במשפט הזה ואין להם מושג מה זה אומר. תלמד זוהר ופתאום יבוא משיח אחר כך, לא יקרה. בסדר, זה לא יקרה, אם תתעד זוהר ואם תגרוס אותו. זה לא יעזור. יש משמעות גם לגרוס זוהר, הכל בסדר. יש משמעות, אני לא אומר שלא. אבל זה לא זרוע שתגרוס. אתה צריך להבין וללמוד את זה ולהעמיק בזה. ואם לא תעשה את זה, זה לא יקרה. כי התודעה תהיה פשוט תודעה של תורה קטנה. והתודעה תהיה נמוכה. ואנשים לא יהיה להם טיפת שאיפה רוחנית, ואז הכל יהיה קשה ומר. אבל יש לך שאיפות גבוהות. אתה מבין שאתה אמור להתחתן מתוך שאיפת הנבואה, מתוך שאיפת למקדש, וזה לא איזה רעיון, זה באמת אמור לפלוט ככה בתוך הזוגיות שלך גם. וכשאין את זה, אז הזוגיות מרירה. וכשיש את זה, אז הזוגיות פורחת. אבל כמה שמעתם משיעורי זוגיות שמדברים על בעניין המקדש בתוך זוגיות? אין, למה? כי השאיפות קטנות. כי אנחנו בינוניים, אנחנו לא חיים בתור צדיקים. וכשנחיה בתור צדיקים, לפחות נזכה לדרגה ראשונה של רוח הקודש, שאנחנו, רוח הקודש לובש אותנו, ואנחנו באים לשנות, וזה מעניין אותנו לשנות. אני כמה נפגש עם אנשים שאומרים לי, אני אומר, בוא תסביר, בוא תדע להסביר מינימום איך שאלה שיש אליי. לא, אני לא, לא, למה אתה לא? איך רוח הקודש? צריך להשיג את זה, צריך לעבוד על זה. דרגה ראשונה, דרגה ראשונה של רוח השם, שעורר אותה לעשות טובה גדולה, אבל אתה אדם קטן, אין לך אידיאלים. המקסום זה אתה בשביל עצמך, פרטי, לקבל שכר בעולם הבא. זה אדם קטן ובינוני. אנחנו צריכים לצאת מהבינוניות הזאת ולעבור לגדלות. ואתם תראו שמי שעובר מהדבר הזה לזה, תראו את זה רק בדוגמה אחת, יהיה לו הרבה יותר קל לנסור חיים מעניינים האלה של עצניות. למה? כי יהיה לו פתאום עונג רוחני. יהיה לו שאיפות רוחניות. יהיה לו עונג רוחני, והוא לא יחפש. עונג תמה. חפש עונג גדול ואמיתי. מי שכן מחפש עונג רוחני בתפילה, שהוא חי את זה והוא מחפש ובודק מה הרעיון של התפילה כדי לחיות את זה ומה המילים. לא, זה לא מעניין אותה. אנחנו חיים עם כוח האנרציה. אנחנו דתיים. זה הבעיה שלנו. נחסיק להיות דתיים כדת, כאיזה חוקים, ולהתחיל לחיות את זה, שהתורה תהיה טבע החיים שלנו. אמרתי מה שאני אומר כל הזמן, רק פירטתי. זה היה החידוש בשיעור הזה. והוא חשוב מאוד ללג בעומר, כי הוא יסוד כל תורת הסוד. ערב טוב.